אנחנו נמצאים עדיין בתוך הסיפור של דוד המלך ובית המקדש. למה הוא לא בונה את בית המקדש? עכשיו אני רוצה להתמקד בדברים שלי כעת באותו עניין של דוד המלך לא בונה מהסיבה הכתובה בדברי הימים. זוכרים מה כתוב שם? בוא נפתח. ספר דברי הימים. רק שנייה אחת, נרכיב את הזכורית המגדלת, שנוכל גם לראות, לא רק לשמוע. פרק כ"ב, דברי הימים א', כ"ב, דברי הימים א', פסוק ח', ונתחיל אולי מתחילת העניין. ויאמר דוד, פסוק א', ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים וזה מזבח לעולה לישראל. ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, ויעמד חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלוהים. זאת אומרת, הוא מכין חוצבים. עכשיו אבנים אי אפשר לסטט במתכת, נכון? אז מה עושים? איך הוא חוצב? מה זה? כנראה שהשתמשו בהרבה עץ בתור מחברים במקום בברזלים. כן, את הברזלים צריכים להשתמש לצורך חיבור של הדלתות וכדומה, שם אי אפשר לעשות מעץ, נכון? עכשיו אוקיי, בסדר, אז הוא מכין. ועצי הרזים להם מספר, כי הביאו הצידונים והצורים עצי הרזים לרוב לדוד. ויאמר דוד, שלמה בני נער ורח, והבית לבנות לאדוני להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות, הכי ננה לו ויחן דוד לרוב לפני מותו. כן, הוא מכין את החומרים. כן. ויקרא לשלמה בנו ויצווהו לבנות בית לאדוני אלוהי ישראל. ויאמר דוד לשלמה בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי. ויהיה עלי דבר אדוני לאמור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית בשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. אנחנו יכולים לומר שזה פירוש של דוד, ואנחנו יכולים לומר שזאת הייתה נבואה שלא כתובה בשמואל. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ככה הוא מבין את הדברים, כי שם הרי לא כתובה סיבה. זוכרים בספר שמואל א', אין סיבה, הוא לא אומר למה. אבל רגע, השם לא אמר לו, לא כתוב, אז למה? ואמרנו שאם דוד היה רוצה לבנות
דברי ימים א'
כ"ב, אם דוד היה רוצה לבנות ועם ישראל היה רוצה, אז זה לא היה משנה העניין של דמים לרבים, צורך הכלל. הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל וימיו. כלומר, גם השם הזה של שלמה ניתן על ידי השם, בעוד שאנחנו יודעים מספר שמואל מה? ידידיה. גם זה ביוון, שם לא כתוב ששלמה יודע השם. החידוש הוא פה שגם שלמה יהיה, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן לישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן, ואני אהיה לו לאב, ואני לו לאב, והכינותי כיסא מלכותו על ישראל עד עולם. בסדר? ואז הוא מצווה עד עולם, כן, נכון מאוד, אבל מה אפשר לעשות שהוא יסתבך? העולם הזה הוא עולם של סיבוכים. כל הזמן אנחנו מסתבכים. רגע, סליחה, מלחמות הוא עשה מרצונו? דוד נלחם מרצונו? מרצונו? אבל זה מרצונו, הכל היה מרצונו, הוא עשה את זה כי בא לו, היה איש, הוא היה רוצח מדמו באופן טבעי? לא הייתה ברירה, זו תשובה אחרת, שאלתי מרצונו. שימו לב, אומר המלבים, בגדוד, אבל כן, כי יש שונים שממילא מקיפים אותנו. אומר המלבים, מלחמות גדולות עשית, מלחמות גדולות עשית, מה שהיה מוכרח לעשות מלחמות מצווה, או עם אויבים שהתגרו בו מלחמה, ומכל מקום לא תבנה בית כי דמים הרבה שפכת. ותנאי בניין הבית הוא בעת מנוחה ועל ידי איש מנוחה, כמו שנאמר. אבל לפני כן הוא אומר, כמו שנאמר לנו פה, ששפך דם שלו לצור ממלחמות הרשות שעשה, כמו שאתה רצית לומר. כן? בכל אופן, אז דוד המלך נלחם במלחמות, וזה לא מתאים. זה לא מתאים בלעד זה. ולא רק זה, זה היה המלבין, אומר הרד"ק, זה לא מצאנו שאמר לו השם. זוכרים מה ששאלתי מקודם? מאיפה דוד יודע? בשמואל לא כתוב? אומר הרד"ק, באמת לא כתוב, כי הוא לא אמר לו.
רק הבין.
אבל דוד אמר כן בליבו, כי מפני זה מנעהו השם לבנות הבית, או נתן הנביא אמר לו כן. ואף על פי שלא נכתב בספר שמואל, נמצא כמוהו רבים. יש עוד דוגמאות מהסוג הזה. נמצא כמוהו רבים, תחפשו ותמצאו. למשל, ותאמרו נשלחו אנשים לפנינו, באיזה עניין זה נאמר? זה למרגלים. איפה זה כתוב, באיזה ספר? נכון מאוד, בדברים, ולא במדבר י"ג. ובאומרות דמים לרוב שפך תארצה, כי דם נקים היה בדמים אשר שפך, כמו דם אוריה. וזה לפניי.
זאת אומרת שבעצם דם אוריה כן, אבל זה מה שהוא עשה נגד האומות, כדי לפרנס את עם ישראל, כנראה שזה כן היה אפשרי.
גם בדמי הכהנים היה הוא הסיבה. איזה כהנים?
כי הסתברו בגללו.
נוב, אנוכי הסיבותי. כך אומר דוד, זוכרים? אצל כשהוא בא לאביתר, בא ומספר לו, הוא אומר, אני השם. כמו שאמר, סיבותי בכל נפש בית אביך. גם בדמי הגויים אשר שפך אותם, שלא היו בני מלחמתו, אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים. אף על פי כן, לא נהנה שלי. רגע, אז אם אתה רוצח, מגיע לך עונש. זה לא. בית המקדש לא, אבל גם עונש לא. אי אפשר לחטוף מכל הכיוונים, כי כוונתו לחלות הרשעים שלא יפרצו בישראל ולהציל עצמו, כשהארץ בארץ פלישתים לא יחיה איש ואישה. אבל כיוון שהזדמן לו שפיכות דמים לרוב, מנעו מלבנות בית המקדש, שהוא לשלום ולכפרת עוון ולאתר את תפילה, כמו שמנעו להניב ברזל במזבח. ובית המקדש, לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה, לא עשו ממנו כלי שלום ברוב. זאת אומרת, דוד המלך אומר, אני מאוד רוצה, אבל הרצון שלי לא משתלב עם האידיאל. האידיאל הוא
שמקום המקדש במקום שלום עם כל העולם.
שלום. שלום זה שלמות, זה שלום. אין, אם אני לא במצב של שלום, חסר. והחיסרון הזה פוגע בי. עכשיו, אתם, יש הלכה נוספת שאנחנו מכירים, שהיא דומה קצת לסיפור הזה. מי דומה לעניין הזה, שגם שם אנחנו יודעים, שבגלל שהוא משתתף במלחמה, או הורג אנשים, הוא נפגם. הלכה למעשה. כהן שהרג את הנפש. בואו נציץ רגע לראות. כהן שהרג את הנפש. כהן שיושב את המקדש ואם הוא הרג את הנפש זה סתירה. פנחס זה לא בחשבון. פנחס לא היה כהן. פנחס לא היה כהן. אבל הוא בן אהרן הכהן והוא לא כהן. מרגע זה, בגלל שכר, הוא יפה להיות כהן. עכשיו הוא בסדר. לא, אבל הוא ביום, אתה רודים לא התכהן. זו השאלה לא בעייתית מבחינתנו. אני לא זוכר שמישהו יתייחס, צריך לחפש, אולי נמצא מישהו, שמתייחס לשאלה הזאת לגבי פנחס. אבל בעיקרון זה לא עובד. פנחס לא היה כהן.
הוא בן אלעזר היה כהן.
נכון, אבל
מי... איך הוא לא כהן?
אנחנו יודעים...
הכהן משוח.
שמי שנמשך בפרשת המילואים זה אהרון ו... ארבעת בניו. נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. איפה פנחס? פנחס הוא לא בן. פנחס הוא נכד. נכדים לא...
הוא נכד של אהרון.
כן, והוא נכד יחיד באותו זמן. כיוון שהוא נכד יחיד באותו זמן, הוא לא נמשך.
הוא משפחת לוי, הוא לא קורא.
כן, הוא יהיה בממד של לוי כרגע. אבל כאשר יעשה את המעשה של קנאות לשם שמיים, שם הקדוש ברוך הוא יגיד לו, בבקשה, אתה מוזמן. אבל זאת כהונה מלמעלה. כאילו תגידו, יש פרשת המילואים שבה התקדשו הכהנים לכהונה, ויש חוץ מזה עוד כהן שמתקדש בצורה עצמאית בזכות המעשה. הוא חייב להיות מהמשפחה, אבל גם כשהוא בתוך המשפחה הוא צריך להיות במעמד כזה שיכול להיות ברכי, שיכול להיות ראוי שהקדוש ברוך הוא יחליט שמגיע לו. מה הדין לגבי כהן שרק את הנפש? אז אנחנו בעצם, מה הבעיה קודם כל? כהן הוא לא חי בעולם הזה כאדם רגיל. מה התפקיד של הכהנים? לשרת את השם. כהן הוא בעצם היד הארוכה של הקדוש ברוך הוא.
אז במלחמות הכיבוש הם לא היו?
לא נלחמו. הם היו, לא נלחמו. כהן, זה אגב עד היום, יש מקומות. עצם העניין של פטור של בחורי ישיבות מהצבא, מתגלגל מהרעיון הזה. כן, היות וכהן תפקידו, חוץ מאשר הקרבת קורבנות גם, ללמד תורה את עם ישראל, יורו משפטיך, חוקי משפטיך ליעקב תורתך לישראל, וישימו כתורה בחליל המזבחיך. זאת אומרת שבעצם הכהנים יש להם שני תפקידים, לימוד תורה ו דבר שני להקריב קורבנות, לשרת את המקדש. עכשיו יותר מזה, אני מביא קורבן, מה אני צריך לעשות עם הקורבן?
להקריב אותו.
מה קורה אחרי הקרבה? מי אוכל אותו? כהנים אוכלים אותו. לא, יש קורבנות מיוחדים שגם אנחנו אוכלים. אבל בעיקרון, כהן אוכל את הקורבן. קורבן עולה כליל למזבח. זה הקדוש ברוך הוא כאילו בלבד. קורבן חטאת, נכון, אבל זה לא אכילה. האור הוא לא כפרה. כן, אבל האור הוא לא כפרה. אתה צודק שבבעלות יש פה צד, בצד קנייני, אבל במשמעות של כפרה אין כפרה. כפרה היא על ידי אכילת הכהן את הקורבן. כן, זריקת הדם ואכילת הבשר. אז כהן באמת, אם כך, יש לו כאן תפקיד מאוד מהותי. הוא מהווה חלק מתהליך הכפרה. אם הוא חלק מתהליך הכפרה, הוא באמת כאילו הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה, הוא ידו של הקדוש ברוך הוא. אז זה כהן. כהן שהוא ידו של הקדוש ברוך הוא, תפקידו בין היתר להביא לעולם שלום, זה התפקיד שלו. ואם פתאום מתברר שהוא צריך להיות מצב של התמודדות מלחמתית, אני בבעיה. זה פוגע במהותו של הכהן. ויותר מזה, כהן נוחל בארץ ישראל? כהן נוחל בארץ ישראל?
לא, לא
נוחל נחלה. בסדר, אז יש לו גבעה, אבל זה לא. יש גם את נוביר הכהנים, הם גרים בעיר, הם גרים באיזשהו מקום. עדיין זה לא שייך מהותית לכהנים. כהנים לא נוחלים, שבט לוי לא נוחל. שבט לוי מופקע מהארציות. אני מדבר על הכהנים, גם הלוויים עצמם לא נוחלים, אבל כהנים ודאי וודאי הם מופקעים מהארציות. אם מדבר על ממון, לכאורה הכהנים צריכים להיות לא עשירים גדולים מדי. נכון שבבית שני מעמד הכהנים היה מעמד מאוד מאוד חזק, אבל זה לא, זה לא, זה מעוות, זה לא הנורמה. זה בכסף, זה בכל מיני דברים נחמדים אחרים.
ואלעזר בן אהרון מת ביקרותו.
אני יודע, אני זוכר. כן, בסדר, עדיין. רגע, שנייה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
לגבי השם של שלמה, כתוב בשמואל, ויינחם
דוד בת שבע, יש לו ויבוא אליו וישכב
אליו, תת בן ותקרא את שמו, ותקרא את שמו שלמה, והשם
הוא, וישלח מידתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם. זה מה שאמרנו, נכון?
יש תיקון, לפני
ותקרא, כתוב ויקרא. זה בגלל דברי הימים. שיפוץ לכבוד דברי הימים, יישר כוח, בסדר. נכון, נכון, נכון.
הוא שר על ידך, לברור.
אז אם כך, אם לכהן אין נחלה, אם לכהן כל כולו הוא שייך לקדוש ברוך הוא, אז אם כך בואו נראה קצת את המקורות שעוסקים בעניין הזה. כהן שהרג את הנפש, כהן שהרג את הנפש, אז יש על זה גמרא במסכת ברכות דף למד בית עמוד בית. אומרת הגמרא בשם רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, כל כהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו, שנאמר ידיכם דמים ממלאו. וההמשך הוא ידיכם דמים עליהו. זוכרים? ובפריסכם כפיכם עלים עיניים מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. זה ישעיהו פרק א'.
זה לא משנה באיזה סיבה, במלחמת רשות, חובה, לא משנה.
כתוב כל כך שרק את הנפש.
מה קורה היום?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. הנה, נכון. גם, וגם היום, שהיום יש מצווה, היום להרוג את האישה, לא שמעת ברדיו? כל יום מישהו אחר הורג את האישה. זה המצאה חדשה. הלכה חדשה. בארץ, איזה בעולם?
בארץ, כמו שהלכה.
תפתחו את הרדיו, כל יום יש חדשות כאלו. כל יום יומיים מישהו אחר עוסק מצוות שחיטה. אבל אברהם, אם לא נפתח את הרדיו, אברהם, אברהם, יש לי שאלה אליך, אם לא תפתח את הרדיו זה לא יהיה? אם לא תפתח את הרדיו זה לא יהיה?
שכחת לי באמת לא פרמיה, אני לומד יפה.
נכון.
כי שם הוא נותן גם הסברים.
נכון.
ונותן מקורות, ומוסיף גם הלכה יומית וכל זה, אבל מה לעשות?
אז הגמרא אומרת כפי שאמרתי,
לא אני המצאת את זה, גורות אדם היומי שתמידי חכמים.
כן, שומעים רבותיי?
חזרה לעניין הכהנים, יוצא פנחס בעצם אחרי המעשה הזה של זמרי שערב את הנפש, אחרי זה הוא נהיה כהן חשוב בזכות עצמו. דווקא אחרי שהוא
הרג את הנפש הוא נהיה כהן גדול. הוא זכה לאריכות ימים, הוא נהיה כהן גדול, ודאי מבני בניו הכהנים. סליחה, נכון, זה התיקון. אבל שימו לב, אומר הרמב״ם בעקבות הגמרא שכרגע אמרנו, מצוין, מצוין, זה הגלגול של הסיפור. אומר הרמב״ם, שישה דברים מונעים נשיאת כפיים, הלכות תפילה, פרק ט"ו. כן? אז שישה דברים. ואני קופץ עכשיו להלכה ג', העבירה, הוא אומר אחד איזה עבירה, העבירה, כיצד? כהן שהרג את הנפש, אף על פי שעשה תשובה, לא ימצא את כפיו, שנאמר ידיכם, ידיכם
דמים
מלאו, וכתיב ובפריסכם כפיכם, הפסוק של שקראנו כרגע. וכהן שעבד כוכבים במעוז בשגגה, אף על פי שעשה תשובה, אינו נושא את כפיו לעולם. אגב, שימו לב, מקודם הרמב״ם כתב לא יישא כפיו, בעבודה זרה הוא כותב לא יישא כפיו לעולם. עכשיו אני כבר לא יודע, אז מה זה לא יישא כפיו? כמה שנים מדובר פה? כמה זמן לא יישא כפיו? כן, אבל זה מעניין שהוא מגלגל אותי בצורה כזאת. עד מאות הכהן הגדול. ואם הוא כהן גדול? שימו לב, שולחן ערוך, כהן שהרג את הנפש אפילו בשוגג לא יישא את כפיו, אפילו עשה תשובה. רבי יוסף קארו, אין הנחות אצלו, אפילו עשה תשובה לא יישא כפיו. ויש אומרים דאם עשה תשובה נושא כפיו, ויש להקל על בעלי תשובה שלא לנעול דלת בפניהם, ואחי נהוג. שומעים? סליחה?
זה לא
טוטלי. זאת אומרת בעצם, זאת אומרת, לפי זה יוצא,
זה פירוש, זה לא, זה בעל בית בכתב פשיטה,
נו,
אין בו איפה ואיפה, קיים בשגדה, כן? אבל בו, זה על עצמו, זה כאילו הלכה, זה פירוש.
אבל זה שרשוען ערוך.
בסדר, עדיין זה פירוש.
אבל הוא פוסק, פירוש, אבל זאת
ההלכה. הלכה, מאיפה לוקח אותה?
הוא לא, מאיפה? מרשי, מהטור, אל תדאג.
עדיין לא מהפשט, עדיין לא מהפשט.
אז השאלה, מכוונת הפשט אתה לא יודע האם אין תיקונים, אין מקצה שיפורים. קודם כל אנחנו רואים שפה רבי יוסף קארו אומר לנו, רבותיי, תשובה מועילה, אחרת רוצחים, לא שומרי מצוות, לא יחזרו בתשובה אם הם כהנים. ואנחנו רוצים לתת להם פתח. עדיף לנו שיישא כפיו ושנאפשר לשאת כפיו ושיחזור בתשובה, מאשר להשאיר אותו במצב של חטא. זה שיקול הלכתי. בואו תראו, אני נגלגל קדימה. זה היה אמרנו לפי מי? רבי יוסף קארו, השולחן ערוך. אני קובע עכשיו קדימה. מה זה?
מי קובע? איך? זה בסדר?
רוצה כבר שאלה אחרת.
שאלה שאלה. לא, העקרונית. לא, בוא נאמר ככה.
ברמה העקרונית. זה כבר מי.
מה, זה
שאלה. טיפה שאלה. אומר, אני פתחתי שוט משפטי... אני פתחתי שוט משפטי עוזיאל. מי זה היה? הרב בן ציון חי עוזיאל, שהיה רב ראשי פה בארץ, נכון? היהודים... כן? הספיק? איפה הספיק? הרב עובדיה, לא. הוא לא יכל להספיק. אוקיי. שימו לב, אני אקריא במהירות התשובה שלו, אני אקריא במהירות התשובה שלו. יש כאן בתשובה שלו, שנייה, אני רואה את הווליום, שכחתי. אולי שמעת, אבל הוא לא היה פה. שימו לב. הוא עונה למישהו, בראשית דבריו פתח מעלת תבות תורתו, בשאלה דדינה, אם דין זה דכהן שרק את הנפש לא יישא את כפיו, הוא דווקא בנפש מישראל או בכל נפש אדם? שאלה ראשונה. מה הכוונה? הריגת מישהו ישראלי או בכל אדם? ואחרי שנסע ונתן כהלכה, עסיק לדינה שדין זה הוא רק בנפש ישראל. זה אחד, אותו השואל אני מדבר, לא הרב עוזיאל. והסתייר עם מה שכתב בשלמי ציבור משם הפרישה. וטעמו ונימוקו עמו. כן, כי ידיכם דמים מלאו, והיינו דמי ישראל. ולעניות דעתי אני אומר, אם לקבלה היא נקבל. אם אתה מדבר מתוך מסורת, אין לי ברירה. ואם לדין יש תשובה. אם זה כדי שנדון, אז אני לא כל כך מסכים. א', חדה, דקרא זה אינו מוכרח שוב בדמי ישראל. לא כתוב בפסוק דמי ישראל. אם אין דוד אגר, אם זה דווקא יהודי ולא גוי, אז אוריה נשאר, נכון? אם נגיד שאוריה הוא יהודי. אם אוריה הוא חיתי, אז הוא לא יהודי, נכון? היא לא יהודי, כמובן הישראלי כמובן.
יש כמה כאלה.
יש כמה כאלה, אתה אומר.
איתי אמיתי.
כן. אלא שאין נקרא זה מלמדנו על כל רציחה אסורה פוסלת את הכהן לשא כפיו. דזיל ותרתמה הוא כמו שנבהר להלן. מה כתוב בגמרא? כל כהן שרק את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים עליו. והתוספות כתבו דין זה הוא משום חומרה, שהרי אינו נפסל לעבודה. למה אתה רץ, אומרים התוספות, לדבר על פסילה ל... נשיאת כפיים? למה אתה לא מדבר על פסילה לעבודה? פסילה לעבודה אין לו, אז זה רק חומרה. כן? ועוד יש לומר דשני נשיאות כפיים לפי שהרג בידיו ואין קטגור נעשה סנגור. ברכת כהנים זה הסנגור. ובפריסכם כפיכם העלים עיניים מכם. אז הכוונה היא כשאתם פורסים כפיים, כמובן בכוונה של דברי הנביא, הוא לא מדבר על כהנים, הוא מדבר עלינו, שהתפילה לא עוזר שאנחנו עוטים כמובן. והנה דברי התוספות בתירוצם כמה צריכים ביאור. דקת יקושיה במקומה עומדת, כן, השאלה עדיין במקומה. למה החמירו יותר בנשיאות כפיים מהעבודה? אלא צריך לומר, וגם לתירוצם, מטעם שאין קטגור נעשה סנגור, שיער בנשיאות כפיים. עכשיו, מכאן למד הרמב״ם, אני קצת לא קורא את כל מילה שלו, אני קופק קצת בקטעים, ואפילו הרג בשוגג הוא עשה תשובה, אינו חוזר כשרותו לשאת כפיו. זה הרמב״ם. וטעמו הוא דכל רציחה שאינה בדין, מחתימה את הידיים ברושם בלתי נמחה. זה מדהים, כן. היופי של הפירוש הזה.
רמב״ם לא סולח.
לא סולח.
יש כתם על הידיים. הנה,
בדיוק.
הלכך אינן ראויות לישא כפיים מגואלות. אלו שהיו קטגור להיותם סנגור. ובהגעות מימוניות, ובעבודת בהגעות מימוניות כתב בשם אביה.
למה?
הקטגור שפה, הקטגור שפה, נשיאת כפיים, אנחנו יודעים שהרי שכינה שורה על הידיים. בעבודת כהן גדול, נכון שהוא בא במקום השם, אבל זה לא כתוב על זה ששכינה שורה על הידיים, זה לא אותו דבר. יש חילוק.
זה במעשה וזה ברוך
נהיה. הרי אז בוא נשמע מה אומר אברי בן ציון חי. הוא אומר ככה, אולם באמת לא מסתבר כדבריו דלישנה דקוין שהרג הוא דווקא במועד לכך, ועד רבה מדקדוק לשון הגמרא, כל כהן שהרג את הנפש וכן מלשון הכתוב גם כי תרבו תפילה איני שומע ידיכם דמים עליהו, מוכח שכל כהן שהרג אפילו שאינו מועד לכך ואפילו ששוגג ואפילו שחזר בתשובה, כי כשון הכתוב הפסוק שאמרנו, כמו שכן כתב הבח. ומדברי הירושלמי אין סתירה לזה, כן, שם הוא אומר, דיינו למי שמרננים עליו שהוא שופך דמים, אבל בידוע ששפר דמים ושוגג אפילו עשה תשובה נפסל לנשיאות כפיים. וכך פסק בשולחנו שולחן ארוך, ואף רמה הזה לא חלק אלא על כהן שעשה תשובה, ומשום שלא לנעול דלת בפני בעלי תשובה. כן? זאת הסיבה. אבל עניין כהן שרק בשוגג, מסכים כדעת הרמב״ם. ומרן זל דלא יתירו להורג לנפש, אפילו בשוגג נשאת כפיו, אלא במעל תינוק ומת, כן, אם יודעים מה, הוא היה מועל, מעל תינוק ומת תחת הדם, אז לא נגזים אתם אומרים. יש גבול. כן, זהו אנוס ואין אנוס כזה, נכון, שהוא עוסק במצווה, וגם שאין זה ברור שמת מסיבתו, אולי הוא לא אשם, אבל כל הורג נפש נפסל לכהונה מטעם דן קטגור נעשה סנגור. ומעטה אחרי שבררנו הלכה זו בטעמה ובנימוקה, נהדר אנפין לשאלתנו. ואז הוא מתגלגל הלאה לעניין הזה של השאלה שהוא שאל, וזה כבר לא מעניין, זה כבר לא מעניין אותי כרגע, כי לא בזה אנחנו עוסקים. אני רוצה לסגור עם הפניני הלכה. הרב מלמד, פניני הלכה, מכירים אני מקווה. אז הוא אומר, למדנו בהלכה הקודמת שכל כהן שערב גם, שעבר עבירות רבות, אפילו גילוי הרעיות ביניהן, מכל מקום הוא מצווה לעלות לדוכן ולברר ברכת כהנים. אולם ישנן כמה עבירות שאם הכהן עבר עליהן, נפסל מלברך. ואז הוא מצטט את הגמרא בברכות שאמרנו, כלומר רק ידיים שנקיות מדם כשרות לברכת כהנים. דומה הדבר למזבח שנועד לכפרה שאסור להכין את אבניו בעזרת ברזל. שימו לב לחיבור. משום שהברזל מקצר את ימיו של האדם, ואילו המזבח בא לעשות שלום להאריך את ימיו של האדם. וכן לא ייתכן שכהן שידיו מגואלות בדם יישא את כפיו כדי להשפיע על עם ישראל ברכה ושלום. תפקידו של הכהן הוא להוסיף בעם ישראל חסד וחיים, וכמו אהרון הכהן שערב שלום, עודף שלום וכו'. אז זה פגם ביסוד כהונתו על ידי הריגה בנפש. אלא שהשאלה היא מה הדין אם הכהן חזר בתשובה. לדעת השולחן ערוך שום תשובה לא תועיל לכהן שרצח את הנפש, ואפילו כהן שרק בשגגה לא תועיל שום תשובה, משום שאין קטגור נעשה סנגור. אולם לדעת הרמאים הכהן יעשה תשובה שלמה ולך אצל חכם שיסדר לו סנות תשובה, תעניות וצדקות וקבלה לעתיד, אזי לאחר גמר תהליך התשובה יוכל לשוב ולישא את כפיו. והטעם לכך הוא שאדם ששב בתשובה הרי הוא כאדם חדש, ואפילו אם עצר ומזיד, אם עשה תשובה שלמה יכול לחזור וישא כפיו. הוא נולד מחדש, אם הוא נולד מחדש אז זה בסדר. ויש דעה אמצעית, מודעת בעל הספרים, בעלי הספרים, פרי חדש ואליהו רבא, שלדעתם תשובה תועיל לכהן שרצח בשגגה. אבל הכהן שרצח במזיד, וגם לאחר התשובה לא יוכל לשאת את כפיו. ולמעשה כהן שהראה לו מעשה חמור כזה, ילך אצל רבו לקבל הוראה אישית כיצד לנהוג. לא פשוט. עכשיו אם כהן כך, שאלה של כהנים במלחמות זה שאלה נוספת, נפרדת קצת, כי זה לא במזיד, זה לא אותו מצב. אנחנו לא מדברים על הריגה במזיד, אנחנו מדברים על הריגה מתוך מלחמה, מלחמת מצווה, שזה מעמד אחר, וזו שאלה נפרדת. אבל ענייננו, דוד המלך אומר, אני נורא מצטער, לא יכול. אני מאוד רוצה. אין עוד בן אדם שרוצה כמוני. אבל אני לא יכול, אני מנוע מלעשות את זה. למה? כי הרגתי את הנפש. עשיתי תשובה. דוד עושה תשובה כל יום. אבל עדיין, איפה אני יודע שהוא עשה תשובה? נון א', הלמדה. נכון, אבל גם הלמדה פושעים דרכיך והחטאים אליך ישובו. נכון? תהילים נון א'. זאת אומרת, דוד המלך, הוא יודע למה זה תשובה, אבל זה לא עוזר. כי המציאות לא מתאימה. ככה דוד מפרש סוד השם לרעיו.
גם המציאות בתקופתו לא מתאימה לבנות בית בכלל.
זה קשור לשיעור שלפני כן. אני כרגע מדבר על דוד עצמו. למה האישיות לא מסתדרת עם זה? בוא אני רוצה, בוא הפוקוס היה דברי הימים כרגע, ולא שמואל. אני התמקדתי בשני מבטים שונים בעניין הזה, לראות את זה מכאן ואת זה מכאן, והדברים עוד לא הסתיימו, אבל בעזרת השם, המשך יבוא להמשך. עד כאן.